קצת נזכיר ש דיברנו פה אמירות באמת לא כל כך פשוטות של המציאות האנושית, המציאות העולמית, שהיא בגדול קליפה, היא רעה. ופה יש הבחנה מאוד מאוד ברורה, כל מה שהוא ארצי, כל מה שהוא לטובתי, לענייני, הוא קליפה. לפעמים זה קליפה שהיא ברא תיקון, לפעמים זה שלום שלום. לפעמים זה קליפה שהיא ברא תיקון, לפעמים זה קליפה שהיא לא ברא תיקון. אבל זה דברים שאנחנו הם צריכים להתייחס אליהם כמו שהם נמצאים במחוזות במחוזות הרע. וראינו ש גם דבר שאני כאילו עושה את זה לחיות, כאילו אני רוצה לחיות, גם זה נקרא בתור קליפה, אלא אם כן, שוב, אני עושה את הדבר הזה לשם שמיים. פה כאילו באיזשהו מקום התניה הולך בעקבותיו של הרמב״ם, שאומר הדבר המשמעותי זה לא בדיוק מה אתה עושה, כמובן יש דברים שהם עבירות מוחלטות, אבל הרבה דברים, תחומים מאוד רחבים, השאלה לא מה אתה עושה, אלא למה אתה עושה, למה אתה עושה. אם אתה עושה...
פחות לארג' מהרמב״ם.
מה?
פחות לארג' מהרמב״ם, הוא עדיין אומר שזה כאילו זה סוג של חילוץ מסוים שקורה, אבל
אתה לא... זה נכון, אבל אלמנט הזה שלוקח מהרמב״ם זה אלמנט של הכוונה. זאת אומרת שהכוונה היא זאת שמהפכת בכל מעשה חירו לשם שמיים, אני חושב שאת המירה הזאת הוא בהחלט יכול לקבל, למרות שאתה צודק שהמנגנון הפילוסופי או זה שעומד מאחורי זה הוא מנגנון שונה. זאת אומרת, אין לו את המחשבה הקבלית יותר שיש בו רע שאנחנו מעלים אותו. זאת אומרת, הרמב״ם לא נמצא במקום הזה. טוב. אז אמרנו שמישהו בבולל בשר וסובב יין ואוכלי מרק למנות את אהבות גופו, אבל זה אפשר בהמית, אז וכו' וכו', אז זה ממש הכל ה... הוא ממש לא רק מחזק את ביטנו וקרסו, ממש נורא והיום הוא מחזק את הקליפה. אתם יודעים שהיה פולמוס מאוד מאוד גדול, צריך לעיין את טוב, עד כמה החסידות מעסיקה את עצמה בפולמוס הזה או לא, וזה כאילו השבתאות, או הפרנקיזם, שהם באו והתירו כל מיני עבירות. אז אני לא יכול לומר בצורה אחת משמעית, האם, שלום לי, אמור לי שאתה מעביר את פרק ח', זה נכון?
כן.
אז יאללה, אנחנו רק מסיימים את פרק ז', אנחנו מפקידים בידיך, נפקיד בידיך את ההגה. וגם אמור לי להראות לך שגם אני פעם פשקשתי על הספר שלי. אוקיי, אז היום אני מצטער סוכת מגדל בשביל לקרוא את זה. טוב, אז... הייתה תפיסה שהתחילה בתקופת שבתאי צבי, ו... שהגאולה השלמה לא תושג עד שאנחנו לא באמת נעלה ניצוצות מתוך הקליפות הגמורות על ידי מעשים שהן עבירות, אבל העבירות האלה יעשו לשמה. זאת אומרת, הכוונה שדיברנו עליה מקודם יכולה לקבוע את הערך גם של דבר שהוא לא רק חול, נגדיר את זה ככה, או ניטרלי, כמו לאכול בשר, אלא אפילו עבירה שהיא עבירה מושלמת כמו עריות ודברים כאלה, וזה כמובן בעל התניה מתנגד בצורה חריפה, והוא אומר, זה לא, זה אולי הקדוש ברוך הוא יעשה, אבל זה אנחנו לא יכולים לעשות, זה נקרא איסור, זה לא בר תיקון. אבל, פה אנחנו מגיעים לנושא התשובה, אז בואו נעסוק בו דקה או שתיים, ואז כמו שאמרתי, נעביר לליאל את הפיקוד לפרק ח'. אני קורא ככה בזריזות. או, זאת יש פה רוח חתומה אוויר מן הארץ, או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות, ממש. שהיא תשובה מאהבה מעומקא דליבה, באהבה רבה וחשיקה, ונפש שוקקה, לדווקא בו יתברך, וצמאה נפשו להשם כארץ עייפה וצייה, להיות כי עדן את הנפשו בארץ צייה וצל מוות, ויסית רעך רחוקה מאוד בני השם בתכלית, ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז, מצימון השלט הצדיקים, כמרם זה למקום שבלי תשובה עומדים וכו'. והתשובה מהעבר הבא הזו, אמרו שזדונות נעשות לו כזכויות, הואיל ועל ידי זה בא לעבר הבא זו. אבל תשובה שלא מהעבר זו, אף על פי שהיא תשובה נכונה, והשם יסלח לו, בכל מקום לא נעשו לו כזכויות, ואין עולים מהקליפה לגמרי, עד העת שיבולה המוות לנצח. טוב, ופה הוא מדבר בהמשך על הנושא הזה של הוצאת זרע לבטלה, שפה הוא נותן פה אבל הוא סיוג יותר גדול, ואומר שאם הוא לא רק עשה עבירה, אפילו יצר מציאות של עבירה כמו ממזר או דברים כאלה, זה דבר שהוא לא בר תיקון בכלל. אוקיי, איך אתם מבינים את הנקודה הזאת? מה פירוש תשובה מהאהבה? אם דבר מסוים הוא אסור, זאת אומרת הוא לא בר חילוץ, למה התשובה כן מצליחה לחלץ אותו?
אולי
אפשרי זה שהתשובה מציגה אותו בתוך ההקשר של החזרה בתשובה. אותו להיות גמור בסוף לחזרה בתשובה, ולכן הם שימשו את התפקיד שלהם באותו זמן שהם היו. כמובן קודם לא יצרו מציאות שהיא כבר עצמאית, מציאות גמורה.
אם אני שבתאי ואני עושה איזה עבירה, והעבירה הזאת היא מביאה אותי לדביקות מופלאה, אולי זה אותו דבר, לא?
זה סתם היה תחייה בקר, אתה לא טועה אני חושב, אבל מה האוקיי, תנסו להגדיר את זה בצורה יותר טובה.
עכשיו אני חושב אולי דווקא בדיוק ההפך מזה, כי זה לא שהתשובה מניקה את ההקשר לאהבה, אלא ההפך, האהבה אומרת, האהבה שם אותך במישור אחר לגמרי. הסיפור של סיפור אחר לגמרי, אני חלו קשור לדברים האלה, כאילו. אהבה היא פורסת את, כאילו, מהותן היא פורסת את הגבולות, היא פורסת את החילוקים, פורסת את כל הגדלים.
יפה.
כל הסיפור זה הקדוש ברוך הוא, רק הוא נמצא פה עכשיו, כאילו.
יפה. אז איך
שהאהבה מוחלפת אליו.
אז איך כן זה מעלה את הזדונות, זה הרי יש פה עיסוק בזדונות, כן? זה לא כאילו, לא יודע למה אני אמרנו שמענו.
כל מיני כותב פה, הידבר שלנו אתם עוקים דומה אני אסבר, נכון? אני רוצה רק לחדד אותו. את הרקע טיפה להסבר הזה. קודם חוזר, עד שיבולה המוות לנצח, עד ש, מה יקרה בעד שהזה? ולמה בעד שהזה זה יפתור את הדבר שהוא אסור, שלכאורה אי אפשר להתיר אותו? זאת הנקודה שבאמת, אנחנו צריכים לדעת שכל התיאור, לכן אני חשוב מאוד לקרוא את הקטע הזה, כל התיאור המאוד פסימי, המאוד קשה שאנחנו ראינו פה, שהוא אומר דברים חמורים על גויים, על העולם, על עצמנו, כאילו, על האנושיות שלנו וכל הדברים האלה. כל התיאור החריף הזה הוא תיאור שהוא רק, כאילו, הוא מפרספקטיבה של אלמא דפירודה. מפרספקטיבה של העולם שלנו, מפרספקטיבה של לא של לא כל הארץ כבודו. הפרספקטיבה של דברת פרודה מקבלת איזשהו ביטוי מאוד מאוד קטן באותה הגעה בעמוד 21, לפחות אצלי. אם יהיה בתוכו 10 סירות לסייעת לקדושה וכל הדברות, ובסוף הוא אומר, נמצא אור, אין סוף, מלא רוקה סירותו וכו' וכו'. זה כאילו משהו שהוא רוצה לומר אותו, אבל הוא רוצה לומר אותו בהערה, כי הוא יודע שאם אנחנו לא לומר אותו בהערה ואנחנו נחיה באופן הזה, אז הגבולות בין הטוב והרע שלנו יתשתשו. הספר הזה הוא ספר חינוכי, הוא ספר למתחילים. אתם כדאו לכם לא מתחילים, אבל בכל אופן, אנחנו נרד דרגה ואנחנו נלמד את הספר הזה בכל אופן. אבל כאילו אמירה, הוא רוצה כן לדבר בתוך עולם שהוא עולם של מדרגות ושל חלוקות ושל טוב ורע וכל הדברים האלה. בגדול, בעולם הזה, ההלכתי שבתוכו הוא חיים, הוא לא העולם של מלוא כל הארץ כבודו. ויש משהו מאוד מעניין, שמאוד מזכיר, שמאוד משווה בין בעל התנא לבין הרמב״ם. הרמב״ם כאילו עוסק לא יודע אם לא מזכיר כבודו, אבל כאילו הרעיון הזה של אחדות השם ואיחוד השם וכל הדברים, אלא זה כותב ספר הלכה. שלכאורה הוא לא לגמרי עומד באיזשהו מתח עם התפיסה הזאת. זה כנראה דרכם של אנשים גדולים. אז הרמב"ם מצד אחד לא רוצה לחשוף אותנו למקום הזה, למקום הזה שבו אני יכול לתקן את הכל, כי הכל קדוש והכל אלוקות. ומצד שני הוא פותח לנו פתח מצומצם, מוגבל, זהיר, כן לעולם הזה. וזה עולם התשובה באהבה. זאת אומרת,
יש לי בחינה כאילו שמישהו כבר, מישהו הגיע למקומות הכי נמוכים, הספר הזה לא יעזור לי אם לא תאמר לו את זה.
נכון, זה גם נכון.
כאילו, נכון,
נכון, נכון, נכון, יפה מאוד, נכון. זה גם בתובנה מאוד נכונה. זאת אומרת, שבסופו של דבר אנחנו, כאילו, כל הספר, כל המהלך הזה יעזור לנו לא ליפול. אבל אם ניפול, אז מה אנחנו נעשה עם הסיפור הזה? אז פה אנחנו צריכים באמת את המפרד
העולם. אבל בסוף, כאילו.
נכון, זאת אומרת, הדבר הנפלא בתשובה, שתשובה אתה מעבר לזמן, אתה כאילו, אתה מתקן את המציאות אחורה, אתה נמצא באיזשהו... יש לך מקום מיוחד.
למה אתה לא יכול להיות שם דעי ולהיות מעבר לענות בפירוד, ולהמשיך לעשות עבוד, איפה המקום שבו אתה שם את הגבול?
אני אומר נקודה, כאילו, גם את הדיבורים האלו קצת עם הרבה חנמי, לא עם הרבה חנמי, כזה שעולם של תשובה הוא לא מוסרי. כאילו, מה בצבא אין תשובה, אין דבר כזה, טעית.
אז אתה מראה את החינמי?
לא, לא רק בצבא.
כאילו, כן, אבל לא, שנייה, אז אני חושב שבאמת, כל מה שבאמת אני אעשה עכשיו זה להסתיר מאיתנו את זה, כאילו. זה משמעותי, שאדם חי וחיים, ככה, כאילו. ואז כשאתה בא ונופל, זה חשוב להגיד, כאילו, אני מאוד אסתייק, כמו אמירה שהוא חושב שעולם פסימי, לא חושב שזה נכון. אני חושב ש... ובדיוק פה זה הרעיה שלו. המגמה היא, התכלית היא, הסוף דבר, זה לא ש... זה לא ש... זה לא ש... אין שום דבר, כאילו. זה לא ש... זה לא שעולם פסימי. סופו של דבר הוא שיש קדוש ברוך הוא, וזה מה שחשוב לי. ככה מגיעים לקדוש ברוך הוא, זה ש... הם מתנקים מהחומריות.
טוב, אני פשוט חם...
אם אתה לא הצלחת לתת מהחומריות, ואתה רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, ולא הצלחת, אז יש גם עוד דרך. אבל זה רק אם ניסית הכל, נדפקת, נפלת, ולא יודע מה...
טוב, אני כבר לא חותם גם על כל הניסוחים שלך פה, אבל אני פשוט לא נראה פה כרגע דיון אם הוא פסימי או לא פסימי, כי זה כבר עשינו פעם שעברה, אבל... מה שבטוח שגם אם הוא פסימי, אז אין שום ספק שהספר נע על איזשהו כיוון, הוא לא בערך יישאר בנקודה הזאת. שנייה, אבל לא פסימי, בסדר,
בוא לא נדע. לא, אני גם פעם שמעת, אני לא אומר, כל הדיבור על התשובה באמת מאוד מתחזר מה שלומש, זה כל עוד מורקום בזמן. זאת אומרת, זה גם בפרק הזה דרלן, אבל גם בפרק הזה לא יותר חזק, שיש מקום שבו העולם הזה הוא קצת עולם ללא מוצר. מציג לך מצב שבו בסופו של דבר כל ההליכה שבו עולם תמיד יישאר, שימושי בגוף, ואין לך איך לצל מזה, ורק אחרי זה תגיע לכל מיני... יש כל מיני מתווכים בדרך, בפרק הבא שלי לדבר על זה, שיוכלו לעזור לך ולנקוד אותך אחרי שתמות.
אל תהיה כל כך פסימי, זאת אומרת, ברור. גם בתוך הפסימיות יש תחום מאוד מוגדר, שהוא תחום של הטוב, וזה התחום של הקדושה ולמצוות. כל אדם נמצא בתוך
עולם... הרבה מעניינים, אני אומר, רק שברגע שאתה עובר לדבר על תשובה, אתה נותן, אני חושב, אחד מהם, כאילו, מה שהופך את הדיבור על תשובה לא כל כך... פרוטיבו בעיניי, שבאמת מאוד מעניין, הדיבור של העולם הוא דיבור של קצת מקום שאי אפשר להיחלץ בנו בסופו של דיבור על התשובה, כי אולי מאפשר את זה באיזשהו אופן.
כן, אוקיי, אבל עוד משפט אחד. באמת, ההבדל, מה ההבדל, בכל זאת חזרה לשאלתך, מה ההבדל בין השבתאי לבין התשובה, לכאורה זה אותו פטנט. זה לא אותו פטנט, מכיוון שה... התנועה של התשובה היא איזושהי תנועה של שבירה. זאת אומרת, זו תנועה שאנחנו מכירים אותה. זאת אומרת, של אותו בן אדם שבאמת טעם את טעמה של הרקנות, באמת טעם את טעמה של העולם הקליפות שמתואר בו, ודווקא מתוך הדבר הזה יש לו, נוצר לעשות צמא, שהוא צמא עצום שהוא מעבר למידה. הוא באמת יכול להביא אותך מעבר לגבולות, במקום אמיתי, לא במקום מזויף. זאת תמיד השאלה שיש בדיון מאוד משמעותי, גם בחסידות וגם הרבה מקומות אחרים, זה מנהל באמת תחלש את העמוקות של החיים שלה. כאילו, מתי היציאה אל מחוץ לגדרים, שבה פעמים הגדרים הם דוקרים, הגדרים זה גדר, והגדר דוקרת אותה. הגבולות מגבילים אותה. זאת אומרת, כל האמירה הפשוטה הזאת כמעלות נמרון, שאתה מעבר הכרחי, אתה חייב לעבור רק מפה. זה קשה. כאילו משהו באדם, כמו שאנחנו ככה מאוד בא לתאר את זה, הוא קורא לה אינסוף, הוא שאוב משם.
אז אתה מניח בעצם שהשבתאי לא יכול להגיע לדבקות, כי הוא אומר את זה מתוך מקום שלם, לא מתוך מקום שלם.
הוא יכול להגיע לדבקות באלף אחד דברים, אבל לא דרך הרע. אתה יכול להגיע דרך, זאת אומרת, כשאתה נמצא בתוך המחוזות האלה, אתה צריך להיות מאיזשהו מקום של אינסוף.
בתוך הקדושה אתה לא נמצא במקום של אינסוף, נמצא במקום של כלים.
נכון, אבל בוא נזכור את ההתחלה של הספר, שמי שמחבק את המלך הוא מחבק את המלך, אפילו שזה דרך הבגדים של המלך, זה צמצום. פה, בעל התניא, אולי נדע את זה מתכוון, הוא כן פותח לנו, פה המבט שלו, המבט שלו על ההלכה הוא מבט יותר אופטימי. גם ההלכה יכולה להתייחס בצורה פסימית כמו שהתייחס על זה פרנק, באמת עולם של, שזה בעצמו הקליפה. המצוות הן כל כך מוגדרות ומצוימות שזה בעצמו קליפה. אז פה בלתן אני לא מסכים איתו, המצוות זה האינסוף בתוך הסוף, אבל העולם הוא לא האינסוף בתוך הסוף. ומי? לא חושב ש... לא חייב לי, אני כאילו אומר פה משהו מחכי כזה. גם אם לא, אז הוא נאבק בפרק שבתוכנו, בכיוון הזה שבתוכנו. והוא כאילו, והוא פתח פתח, אבל הפתח הזה, לפי שיטתו, הוא אמור להיות פתח אמיתי. זאת אומרת, בן אדם שבאמת הוא חווה את ה, את ה, את ה, את התאומות האלה, ואת ה, ואת ה, ואת הכישלון הזה, ואת ה, ואת החושך הזה, וזה, באמת אנחנו יודעים, זה, אומר הזוהר שבעל תשובה, בכלל ידעתי, יש לו עוצמות מסוימות, שאין אותם לאדם שהוא, שהוא אדם...
בפונקיזם הם לא באו בתוך בדיוק מהעוצמות האלו, את עוצמות של הסובב, לא של הממלא.
אז אני אגיד לך מה אני רואה, שאתה קורא, שאתה מסתכל היום שהוא היסטוריון על הדברים האלה, אז אתה מבין שיש פה בן אדם קריזמטי ונוחל קצת, אתה הרבה פעמים מרגיש שיש פה זה בלוף. יש פה בלוף, זה לא הצמיח, זה מאוד מעניין שולם טוען, שדווקא מהפונקיזם צמחו הנאורים הראשונים. כמה שונים שפרצו גדר, ככה הוא טוען, סבא? זה לא הצמיח דווקא משהו מסעיר, כאילו אפילו בצד החילוני של זה. זה הצמיח דווקא משהו מאוד ככה, זה בלבטיש כזה. בורגני כזה. מאוד מעניין, הטיעון הזה. זאת אומרת, לא היה בזה משהו, 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 משהו אמיתי.
אתה תראה את
החסידות היום. אני מסכים איתך.
שמה?
אתה אומר, תראה, זה לא נכון, כי יש ויש. יש ויש, אבל אני מסכים עם הקריאה הבוביינית שלך בחסידות. שגם היא כאילו בלבט יש כזאת, בסדר, אוקיי, אבל תשים לך שוב, בעל התניא שם את יעבו לא על הפרקטיקה החסידית. הוא שם דווקא, נאמר, את יעבו על דווקא טיפוסים כמונו, שכאן מסתובבים במקומות הטיפה יותר אפלים, אבל יש להם את העוצמה הזאת לחזור. אבל זה יכול להיות משהו שהוא בדיעבד, זאת אומרת, מה זה בדיעבד? זה משהו שהוא באמת, הוא צריך לקרות באמת מתוך איזשהו קטרזיס, כאילו איזשהו מתח.
אתה
מניח
עוד שאלה של טעות
ולפונקיזם
אין
קטרזיס. אין. לא, לא, אתה תסביר לי איך הוא יכול להיווצר. הוא לא יכול להיווצר מהמקום הזה. הוא לא יכול להיווצר מאוד בהתחלה, בקטרזיס של מים גובים עם טעקו. אבל אחר כך הוא ייעלם. זה הבעיה של הדברים. ולכן הוא אומר, ושוב, הוא לא אומר שכל בעל תשובה מגיע לזה, הוא אומר שרק אדם יחיד ומיוחד שזוכה לתשובה מהאהבה, אבל תשובה שבאמת יש בתה אינסופיות הזאת. אנחנו יודעים, לפעמים גם אצלנו, גם עבורנו וגם אנשים שאנחנו מכירים וגם אנחנו בעצמנו, לפעמים אתה מכיר את העוצמות האלה, את האנשים האלה שדווקא בגלל שהם מגיעים מבחוץ, יש בהם את העוצמות שאתה יכול לזהות אצלם שאין אצל אנשים אחרים. אנחנו מכירים את זה, כל האנשים שדווקא מגיעים מרחוק, הם מביאים איתם איזשהו צבע, איזשהו ריח, איזשהו אינסוף, שמי שבפנים הוא לא יכול להגיע לה. והרבה פעמים גם הם אלה שמחיים את החסידות, אפרופו מה שאתה שאלת עליהם. אבל נכון, זה הנקודה. עכשיו, ופה אני, מה שאתה אמרת לגבי הנושא המוסרי, שבאמת זה הנקודה שהוא אומר בסוף, שאם אתה רצחת איזשהו מישהו לא עלינו, אז הגופה כבר היא עובדה. זאת אומרת, אתה לא יכול לברוח מהצד בסופו הדבר, בצד הקונקרטי של העניין. אז אפילו זה עם סימן שאלה, אפילו זה עם סיום. ובסופו הדבר אנחנו חיים בתוך עולם שהוא עולם סופי. ואם הסופיות שלנו כבר קיבעה את החטא הזה והפכה אותו למשהו שהוא למעשה, שהוא ירד לארבע עמות, שום דבר כבר לא יעזור לנו.
זה גם אבל איזשהו סימן טיפולות שיש משהו שרירותי. זאת אומרת, אתה מצד אחד, אתה פותח את המקום שאתה אומר, אל מדי פירודה, אבל וקוד אין גבולו. קצת שני, אתה מגדר את זה בכל הדברים. זאת אומרת, וקוד זה רק, אלף בגימל.
נכון, 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 שמע. אלחי, עלית פה על אחת הנקודות העקרוניות של חסידות חב"ד, שמלוות אותם מתחילה ועד סוף. כאילו, האמירה הזאת שאומרת, שכינה בתחתונים, זאת אומרת, האמירה הזאת שאומרת, שמע, בוא תכיר בעובדה, עם כל הכבוד לפנתאיזם שאנחנו, בעזרת השם, נדבר על המשך איכות והאמונה, או בחלון פה, חלון שם, תכיר בעובדה, אתה חי בתוך עולם סופי, אתה לא מלאך, וכנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז מה אתה עושה עם העובדה הזאת? איפה אין סוף שבתוך הסוף?
עדיין מדבר על ויקור.
נכון, בוודאי. משהו, על הכמיהה הזאת שאנחנו מבינים אותה, הכמיהה הזאת למקום שהוא מעבר לגבולות, היא רק תוביל לפיצוץ. היא תוביל, זה המקום המרסק. כן, אנחנו לא שם, אנחנו לא שם, זאת אומרת, רובנו ככולנו, כאילו, גוף האילן הזה ושורשיו בעיקרו בתוך עולם הסופיות. יש כמה ענפים ש...
זה על בעלי תשובה, כאילו.
כן, וזה כאילו הפתח, אבל הפתח הזה הוא פתח קטן. הוא מעבר את העולם שלנו והוא מאוד מאוד חשוב. שוב, הוא משלים את התמונה הזאת שאומרת שדע לך שיש פה איזושהי פרספקטיבה שהיא מראה שכל הרוע הזה הוא שקרי ואנחנו חייבים ללכת גם עם הפרספקטיבה הזאת.
אבל בעגה.
מה?
אבל בעגה.
כן, אבל בעגה, בדיוק, אבל בעגה. זה כאילו הריאליזם החבדי שהוא באמת גרם לו לפעול בעולם גדולות ונצורות, צריך לדעות על העובדה. למרות שכאילו יש בה משהו פחות ספירוטואליסטי מאשר ברסלה ומאשר איש ביצה וכיוצא וכדום. דווקא האמירה הזאת שבסופו של דבר מגיעה להניח ליהודי תפילין ברחוב. זה...
לגבי חב"ד יש עוד זמן לראות כמה הם ישפיעו בעולם.
מה זאת אומרת?
למה אתה אומר את זה?
לא, לא, לא חב"ד, צריך ברסלב.
אני מסכים.
אני אומר...
כן, אני מסכים.
גם הספירטואליזם הזה הוא... רואים שהוא מתחיל לעשות המון.
בסדר.
ועדיין הם שלוחים.
בסדר, אבל שלוחים זה לא המנדט היחיד לדברים האלה, אבל זה... אז אגב, ורבי נחמן, התיתאו בזה, הוא עסוק בדיוק באותן התלבטויות. מי שיקרא את תורה כ"ב, אז זה רואה שתורה כ"ב עסוקה בדיוק באותן התלבטויות, במתח הזה בין הנטייה האינסופית שלנו לבין המקום הסופי שלה. זה ממש עצמי קצת טעמת מהתורה הזאת. אז כאילו זה באמת נקודה שגם רבי נחמן לא זורק אותנו רק למקום של האינסוף. הוא בדיוק נע גם כן בצורה שהיא צורה שונה, אפילו שונה מאוד, אבל גם הוא... מתלבט עם הדברים האלה, וגם עוד דרך אגב בא ואומר שלום הזה הוא הגיהינום. כן? אז אפשר למצוא דווקא פה כמה קווים מקבילים מאוד מעניינים את שתי התפיסות האלה, ותם ולא נשלם, וכבוד. פרק ח'.
אז פרק ח', אני מניח שהוא עוסק בלי אולי בשאלה הזאת של הגעה לדבקות דרך דברים שהם שווים, שמוצאים בתחום האסור. ועוד זאת מעלות אסורות שאותך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאחר מאחר איסור ולא מודע לשם שמיים לעבוד השם בכוח תחילה ההיא, וגם פעל ועסק את מקרה והתפעל בכוח תחילה ההיא, אין הזהות שבעולם מתלבשת בתירות התורה והתפילה, כמו היתר, בין איסורה בידי הסתרה רחה משלוש קליפות הטמאות, ואפילו איסור דרבנן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה וכו'. אז, אלף כל, בהקשר לשאלה של אלחי, אני מניח, אני לא בטוח שהוא עונה כאן על השאלה, אבל הוא בעצם, הוא כן קובע שיש ממד סופי בהמלכות שלנו כאן, ולכן, יכול להיות שהאינסוף שלנו לא תמיד יתאים לממדים הסופיים של העולם הזה, ולכן יכול להיות שבאדם ינסה להגיע לאינסוף מסוים, לאיזה... אתה קראת איזה קטרנס, נכון?
כן, אני קראתי, אני אשם.
אז... וזה לא יעבוד לו, כי זה באמת מגיע ממקום חסר כל הבסיס, או שהבסיס שלו נמצא במקום אסור.
אבל זה לא חזר בתשובה?
מה זה? אז בדיוק כאן הוא מחלק בין קליפת נוגה לשאר הקליפות הצמירות, והוא אומר שבעצם יש מקום כזה של שאומנם הוא עדיין לא נחשב מקום אסור, אבל יש דברים שכשאתה עושה את המנוגה לא של שמיים, אז אתה יכול לעשות להם תשובה והם ייכנסו כביכול למקום הנכון שלהם. וזה למען האמת ההמשך. אז, ולכן גם יצא הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים הוא שאת משבים אוכרעים, שהוא יצא הרע של אומות העולם שנפשותיהם משלוש קליפות וטמאות, מה שאין כן יצא הרע וכוח המתהווה לדברים מותרים, למלות אהבתו הוא שאת משבים יהודאים, לפי שיכול לחזור לקדושה כדי להיל.
זה מעניין, אבל כאילו, הוא מתכוון את זה עובדה שלכל אחד גם תאווה הדברים הסורים, זה אומר שמבחינתו יש לכל אחד במבנה הנפש שלו גם שד משירי, גם שד משידים נוחרעים.
איך יש בו איקת אמר מנקי
כבר? מה, אני אוהב את הדימוי הזה גם.
אז, א' כל הדימוי של שדים תפס גם אותי, אני השתתי אתמול שעתיים ותפסתי קצת, אבל זה באמת הרחבה אני חושב. ובאמת אני חושב שהוא מתכוון לסוג של... הבעל דן מנסה להרצות לנו מבנה של הנפש, שיש את ה... כביכול את היצר הרע של הגויים, שהוא נמצא שם בפנים, והוא כביכול מנסה להדיח את האדם למעשים שהם לא מקובלים אפילו במונחים לא יהודיים. ויש את היצר הרע לקוח מתאבד דברים מותרים, שהוא שד יהודי, שהוא כביכול יודע לפלפל, להתפלפל ו...
יפה.
ולהגיד לך למה זה בסדר, למה אתה יכול לעשות את זה.
פשט את
זה. ואת האמת הוא, כי יכול להיות שהוא צודק. כאילו, הוא באמת מוצא לך כאילו תירוצים מוצדקים, אבל... אבל בעל התניא, כמו שכבר ראינו כמה פעמים, הוא עושה חלוקה מאוד ברורה בין משהו לשם שמיים לבין משהו לא לשם שמיים, שהוא דברים בטלים.
זה הפשט לדעת של המושג שדים יהודאים?
ש?
שדים יהודאים זה הפשט לדעת כאילו?
לא, זה דרוש נעמה שהוא אמר, מה אתה רוצה?
כן,
אמרתי
דרוש נעמה, אבל זה הפשט לדעת
לא, אני חושב שזה אולי נאמר בדרך של דרש, אבל אני חושב שזה הרעיון. שזה כאילו, שזה המקום שבו היהודי יכול לתרץ עצמו למה כך וכך זה בסדר, אבל בגדול הוא בעצם מחטיא את המטרה. וזה מה
שהשאל
הזה
אומרים
לעשות,
להחתיא
את המטרה.
כן, אבל כשאתה חושב לי, זה הסיבה שהוא זכה לשם יהודי, כי הוא יודע לעשות את הסבור הטובה.
אני לא מתכוון יהודי מבחינת זה שהוא יודע להתבלבל, זה באמת כאילו סתם על הצע, אבל מבחינת זה שהוא תקף באמת בחיים של היהודי, שיש לו עוד מחויביות.
אוקיי, אז אני יכול לנצח את זה בצורה טיפה יותר פשוטה. למה זה נראה מוזר, אבל אני חושב שבתקופת בעל התניא, זה משהו שיכול מאוד להיות הגיוני. זאת אומרת, באמת, יהודי טוב, יהודי כמו שצריך, יהודי של צורה, מה שנקרא. אז באמת, לאכול חזיר זה לא מושך אותו. נכון? אתכם מושך לאכול חזיר? זה מה שמניע אתכם? לא. הדברים שהתורה אסרה אותם, זה איזשהו מקום, הם קצת יצאו מהעולם שלה. אוקיי? זאת אומרת, מישהו פה בא לו להתחתן עם גויה, לא יודע, ונראה לי שאנחנו... עכשיו, אני כמובן לא חושד בכם שאין לכם תאוות, חס ושלום. אבל נראה לי שהדברים, כאילו, הגדולים, המפורשים שהוא מביא לדברים פה, לאכול חזיר, לא יודע מה, לרצוח, זה לא דברים שאנחנו... ובצורה שהוא הכיר את היהודי, באותו מובן בצורה שהוא הכיר את הגוי, אבל אני חושב, להבין שהדברים שהוא אומר לגוי, זה הדברים שהוא הכיר, הוא לא הכיר את, הוא לא הסתובב בברקלי ובפרינסטון, זאת אומרת, הוא הסתובב במחוזות טיפה יותר רבויי אלכוהול וצריך יותר בימיים. ומבחינתו, הנה, כאילו, מה?
לא, רציתי לומר בצחוק שכיום
כן, גם לי זה המרצה על השונה, אבל בסדר, אוקיי.
גם היהודי יש פשדים הנוכריים.
כן, זה גם
בגלל... לא, מה זה יש לו? יש לו זה, אבל זה לא... עובדה שלא קוראים להם יהודים, הם כנראה אורחים. הם אורחים, זאת אומרת, זה לא... זה לא...
לכן הם כל כך... אין להם אף לגיטימציה
ובשום... נכון, אבל יש פה חלוקה... נכון, יש פה גם אמירה אנתרופולוגית, שהיא באה ואומרת, תשמע, בוא נראה מה מושך את הגוי ומה מושך את היהודים, זה לא אותם דברים בדיוק. זאת אומרת, הדברים שאת הגויים מפתים, את היהודים הם לא... את היהודי שוב, היהודים של אז, היהודים של היום, לצערנו הרב, או לא לצערנו הרב, את השונים. אבל כאילו, אתם תחשוב על היהודי הזה, הפשוט שקוראים לה בסיפורים החסידיים. הרבה דברים הוא לא מבין, הוא לא יודע. הוא גם עושה הרבה דברים שהם לא בסדר. אבל זה לא, שוב, הדברים הברורים שהתורה אוסרת, הדברים הגדולים, המפורשים, זה דברים שלא מושכים אותם.
יש פה כן בצורה של אסור למצוא, גם לא רק ביחס דברים גדולים ודברים קטנים. השדים יהודיים הם פה על גבולות המותר.
אני יודע, אבל בואו ניקח את זה בצורה טיפה יותר רחבה, ונביא למה הכוונה. זאת אומרת...
אני חושב שיש כאילו, תלית חושב שקראתי את זה, יש את המהירה המרינית הזאת של יהודי, יהודי לא חותר, אדם שעמד תחת הסביבה, יש דברים שהם מחוץ לעולם שלו. אתה יודע, יש גם באדם, אני מרגיש שזה כן עושה את הנקודה של השדים נוחלים, תפס אותי. יש גם באדם, עדיין את האמריקה הזאת שהיא לא עמדה של תחת הסביבה, והיא לא חיה בעולם של מגבלות ושל... טוב, אלא היא חופשית והיא תוכל להתאבות לכל דבר שחיה בעולם, גם שהצד החבר הנפש שלו, הוא לא רואה את זה כחלק מהעולם
שלו. בעניין פה שתאווה זה בכלל לא משהו חופשי, תאווה זה הדבר הכי...
כן, אתה אמרת דבר יפה, אבל הפן הרומנטי שלך בתוך האישתים הנוכרים, אני לא ברור לי בדיוק איפה אתה מכניס אותו, הוא לא פה.
זה נורא מעניין שהוא...
זה שד, מה, זה פחד פרדים, הוא קשון אדום כזה.
הוא מפריד פה בין תאוות אחרת
חצי,
זה הפרדה נורא מעניין, כי לכאורה
מה
הרבה? תאוות אכילת בשר במטורה לתאוות אכילת בשר במטורה זה כאילו גוי שהדברים לא אסורים לו אין לו בכלל הבחנה בין התאוות זה הפרדה שגוי לא מסוגל להבין כי זה לא אסור, כי זה גבול ש...
זה בנוי אנתרופולוגי שהייתה נכונה כנראה בזמן אמרת הדברים, ולכן למה היא תראה טיפה מוזרת.
ברור, אבל מה שמוזר זה שהוא לא רואה את הדברים כהמשך, אלא שהוא מפריד כאילו ברמת המעשה.
נכון.
הוא אומר, אין כבר את אהבת אכילה שניסתה איתה בכל מיני מקומות. יש את אהבת אכילת בשר בימת רועם, יש את אהבת אכילת בשר בטמאה, ויש את זה בסול השון.
נכון.
זה מאוד מוזר
שהוא... זה לא כזה מוזר, זה רעיון שיש פה היגיון. נכון? יש פה היגיון, זאת אומרת, אתה מסכים איתי שתאווה לאכול דבר אסור ותאווה לאכול זה לא בדיוק אותו דבר. אחרי שהאיסור קיים, נכון?
אבל לפני שהאיסור קיים, אצל הכל למשל, זה הפרדה כאילו, זה הפרדה נורא מוזרה, זה...
זה הפרדה מורטנית.
אולי נפתור את זה, שנייה, אולי נפתור את זה דרך אמירה של יהודי שלמד הרבה חב"ד וזה הרב צדוק, אוקיי? שאומר שכל החטאים שמגיעים ליהודי זה בגלל השפעה של הגויים, וכל הדברים הטובים שהגויים עושים זה בהשפעה של היהודים. כנראה שעוד שלום עכשיו הוא לא היה מקבל. זאת אומרת, כאילו, יש פה אמירה שאומרת, הדברים, העבירות שעושה היהודי, זה כאילו, שדין יהודי נוכרי, זה כאילו משהו שמגיע מבחוץ. כן, נכון שהגוי עצמו הוא לא אסור בדברים האלה, אבל הגוי לא מעניין אותי, אז זאת אומרת, היהודי. כאילו, הדבר הזה הוא לא יהודי, כאילו, אחתו זה לא יהודי. זה לא יהודי, זה פסניש, זה כאילו, זה לא יעלה על הדעת. זה יודע ששדים האלה כנראה מתקפים גם יהודים, אבל זה כאילו משהו מבחוץ. התאווה היהודית היא תאווה אחרת, היא תאווה לדברים שהם לא לגמרי אסורים והם ברי תיקון, לכן יש צורך חיובי בתוך התאווה הזאת. זו תאווה שהיא רוצה להביא אותך למקומות שבאמת יכולים להרחיב את הגבול של הקדושה. בוא תאכל איזשהו סטייק טוב ותלמד מראה יותר טוב.
זה קובע שהם החליפו כוח? או שזה
לרחב? זה יכול להיות, שוב, זה יכול להיות, וגם יכול להיות שלא, אתה לא יודע מה יצא מזה, זה כן יצא לרע. זה יכול להביא אותך ולאכול באמת ולהפוך להיות בהם, גם זה יכול להיות.
שאלה
קצת יותר מעניינת,
זה האם לגוי
יש
שיודעים יודעים? זה, אם נשתמש בלשון של בלטניה, כי השם משדים יהודאים מגיע מה... הוא שייך רק בנשמה של ישראל שמגיעה מקליפת נוג. בשונה משמות של גויים שמגיעות משלוש קליפות הטמאות, ולכן אין מה להשוות בכלל. טוב, אז... רגע, פה היינו. מה שהייתי אצל הרב, אנחנו תמיד מותרים את הבטור של מי שדין יהודאים, לפי שיכול לחזור לקדושה כדי להעיל, אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, הוא סיפר אחלה וקליפה, וגם אחר כך הרישים ממנו נשאר דרוק בגוף, להיות כביכול מאכל ומשקה, נעשה תכף דם ובשר מבשרו, ולכן צריך הגוף לחיבור הקבר, ומקודו לתארו מטומאתו שקיבל בענת העולם הזה, ותענוגיו מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודאים, אלא אם כן מי שלא נהנה העולם הזה כל ימיו, כי רבי יום הקדוש. אז סוג של סיוג שכבר אני חושב שנתקלנו בו אפילו פרק קודם, שבעצם למעשה שלך יש השלכות ברגע שהוא נעשה. עוד פעם, לדבר על הסופיות של העולם הזה, שבגלל שהעולם הזה סופי, אז גם למעשים יש מעין סוף שהוא כאילו בעצם ההשלכה של קרה משהו. כמו שכאשר בן אדם אוכל מאכל לא כשר, אז זה הופך להיות חלק מבשרו ודמו, לא משנה כמה לשם שמיים היה שם. ולכן צריך לגוף לחיבור את הקבר, נקודו את הארו, הבעל עדיין מפרט כאן בהמשך גם לדבר על כף הקלח, שזה שתי דרכים של ניקוי הגוף והנפש. חיבור את הקבר שייך בטיהור הגוף, והוא כביכול מגיע כעונש על הנעת הגוף מהעולם הזה שהוא לא לשם שמיים, כמו שאנחנו, והוא מביא לדוגמה את רבי יהודה הנשיא, של רבינו הקדוש, שאני לא זוכר בדיוק מה הסיפור, אבל הוא מעיד על עצמו שהוא לא נהנה מהעולם הזה כלל, ואנחנו יודעים שהוא היה מוקף בכאילו ובראשון גדול, הוא היה מקובל מאוד, איך ייתכן שהוא יגיד דבר כזה. אלא שבאמת שכל העושר הזה, כי הוא לא, לא באמת הזיז לו, כי הוא כיוון את הכל לשם שמיים. וזה כמובן כיבוד הקבר. זה בעצם כשהגוף כביכול מקבל את שלו, בתמורה להנאות שהוא ספג מהעולם, כשהוא נרקב בקבר, אז כביכול זה העונש שלו וזה הטיהור שלו. והדברים בטלים בהיתר, כגון עם הארץ, שאינו יכול ללמוד, צריך לטהר נפשו מתרומה הזו, בקליפה זו, על ידי גלגולה בכף הקלע. כמו שכתוב בזוהר, פרשת בשלח, דף נ"ט. כף הקלע זה מושג שאני לא ממש, לא ממש מבין, אבל מה שהבנתי זה כביכול החוויה של המבט על החיים שלך, אני יכול להתערב בהם. וזה כביכול העינוי שבדבר. שזה כמובן גם מה שמטהר את הנפש. שזה גם סוג של עונש ממש מידה כנגד מידה, של בן אדם שכל חייו יכל להתערב בחיים שלו ולהחליט לעשות את זה באופן אחר, אבל הוא החליט שהוא נופל לחטא.
יותר מזה כאילו. כמו שהחטא הוא אסור, הוא כלוא, גם אתה עכשיו נהיה אסור וכלוא.
כן.
יפה.
לא חושבת. זה כן, זה מדויק. שבאמת אתה נמצא עכשיו אסור ומנוע מלהתערב בחיים שלך, כשאתה רואה את כולם, כל התיאורים האלה של ראיתי את חיי פרופיל מול עיניי, זה מה שחלף למול עיניי כשקראתי את כף הקלע. אבל אני מודה שאני לא ממש עדיין, אני לא בדיוק יודע מה זה אומר, אבל זה פחות או יותר הרושם שקיבלתי מהמושג, זו ההבנה שלי. אבל הדיבורים אסורים כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם שהן משלוש קליפות טמאות לגמרי, אין כף הקרע לבדו מועיל לתאר ולהעביר טומאתו מהנפש, רק צריכה לרדת לגיהנום, ששם מתארים את הנפש באמת מדברים אסורים, ולא מדברים שנמצאים בגבול הזה של קליפת נוגה שאפשר להעלות אותם. לכן כשאפשר לעסוק בתורה ועושים דברים בטלים, אין כף הקרע לבדו מועיל לנפשו למרקה לזכך, רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה, בפרטות מלבד עונש כללי לכל ביטול מצוות עשה וחמת עצלות בגיהנום של שלג, כמובן במקום אחר.
יכול לומר על הביטול הזה גיהנום של שלג שלו.
שזה גם ביטול מעניין שגם קורה ממני הרבה שעות שנה.
חבר לפה זה הגיהנום
של גיהנום. סם, דבר שמאוד תפסתי בית סם, היא שאלה שאולי היא קצת כאן תרמיך אותי, אבל היא לא מסגרת ממש הקפיסי אותה, כאילו ש... כאילו הדימוי של מה שנמצא לכאורה, שהוא מחוץ לעולם, אבל זה דימוי שהוא מאוד אנושי, הוא מאוד משתמש במושגים של ראינו שהשלג הוא קר, וואו, לא כיף לנו, חיים
וחיים. הוא לא מאחר, הוא לא יכול לדבר איתך.
השלג הוא מאוד לא קר.
או שתגיד, הוא משתמש עם מילים, הוא מדבר איתך משהו
במה. כן, אבל זה כאילו... לא יודע, זה כאילו נקודה שלא הייתה דיברה כל כך, כאילו מה אתה עושה, אתה מקייח את הרוע של הרב ומשליך אותו על משהו שכאילו... תיהור העולם על ידי הרוע שבעולם, זה משהו לא ברור כל כך. די
הגיהנום,
בוא ניכנס,
כאילו... משתמש באותיות, אתה מדפיס את זה בדפוס, כאילו, אתה פתור את הנאמר הזה.
לא, אני משתמש כאילו, אתה מדבר על משהו מטהר אותך, שהוא וזה אותך.
ברור לך שהוא לא מתכוון לזה שיש שם כדורי שלג, כן?
זהו, עכשיו השאלה.
ביטוי קבלי, כאילו, כמו ששדין זה לא מה שאתה חושב, זה שד, זה ביטוי.
כן, זה ודאי, אבל השאלה אם זה משהו בתוך העולם הזה אני יכול להתאים אותו... לא, השאלה אם זה משהו שהוא בתוך העולם הזה אני יכול לומר לו. שדים זה, אני יכול לומר אותו בסביבה, שדים זה משהו פסיכולוג, זה משהו בלב שלך, בבני הלב שלך, שאתה מרגיש ככה.
גם גיהנום של שלג, זה יכול להיות אליגוריה, כמו שהוא תראה את כף הקלע, באופן אליגורי.
יכול
להיות
גם גיהנום
של שלג באופן...
זה אפשר. זה לא תמיד להתפקס הרבה זמן ביחד.
מה?
לא תמיד להתפקס הרבה זמן ביחד. גיהנום
של
שלג.
לא, יש סיפור... הרבה חסידים, הרבה זמן ביחד זה
גיהנום של שלג. כן, בלכן הוא אומר שאחרי שהוא יצא מהכלא, אז הוא הגיע לבית, ידעי שהראשון שהוא יוכל להגיע אליו, אז הוא הגיע לבית שלו מתנגד. הוא אמר שהיום אחד של המתנגד זה היה קשה כמו הימים שלך.
קשה קשה יותר.
כן,
קשה,
כן.
וואו, איזה
דיר. איזה דיר. לא, כאילו, אני לא... טוב, אולי זה רק קצת קנטני ליד, אני רוצה שאולי לי את המתנגד באותיות. אבל כאילו, מה... התיאור הזה שאתה מתאר, זה חוויה מתארת של הגוף, של הנפש ושל הכולי, אבל אתה... אתה משתמש כאילו, זה כמו לומר שהגיהנום, כאילו, מה משהו שאתה אומר לגיהנום עושה מאש, הגיהנום גיהנום של שלג, כאילו, מה...
ברור ש... אני לוקח פה מה שלך אמר. ברור שיש פה אלגוריה, מחד. וכמו שאמר יונתן, ברור שהוא רוצה מאוד לקרקע אותך, אבל לכן הדימויים הם באמת דימויים גשמיים. עכשיו, חשוב פה מה המסר, וחשוב מה מי הנמלים של הספר הזה. תמיד צריך לראות את הדבר הזה מול העיניים. סבל המורים להיות יהודים פשוטים. כמונו, כן, אנשים פשוטים. אולי אנחנו אנשים פשוטים הסתפחו להם. זאת אומרת, באמת, מה המסר המשמעותי? המסר המשמעותי, שוב, אני חושב שהוא מסר כאילו אנטי-שבתאי. ואם תרצו, כאילו, מסר כזה שאומר, אז לא, בסדר, יהיה בסדר, אז אני קצת חטאתי, זה לא נורא כל כך. כל הספר מכוון נגד המסר הזה. כל הספר הזה מכוון לאמירה, שמע, לכל דבר קטן יש מחיר. כן, אז אני מדגים את זה בשפה הציורית. אתה יכול להתעלם מכל הדוגמאות, לשים את כולם בצד. אבל הרעיון הוא שזה לא, אוקיי, בסדר, אז פתרנו את הבעיה. אלא אפילו התחום הזה, שהוא התחום היותר אפור, לא התחום של בן אדם שרצח, או גנב, או לא יודע מה, מתממזר וכל הדברים האלה. אפילו בן אדם שביטל תורה, אפילו אדם שדיבר דברי ליצנות, שזה דברים שכולנו הרי חטאנו בדבר הזה, פחות או יותר. אפילו הדבר הזה, דין וחשבון אמור להיות. זאת אומרת, זה שייך לצד הקליפה, זה השאיר פה איזשהו חותם. הדבר הזה.
אז זה אמור ליצור סוג של נכונות
ללכת לגיהנום? לא, זה אמור ליצור מה שקורה בסד שערים וקיוט. זה אמור להבין לך שאתה צריך ללכת, אתה כמו הולך על איזושהי קורה, ומתחתיך יש לך גיהנום של השלג שלך, זה מה שאתה לא רוצה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אז כמו עוד שעושים ילדים, הולכים על הדבר הזה של ליד הגס חול, אתה כמו לתוך הגס חול, לא יקרה. לא, מתחתיך יש תהום, תנינים, וכל מה שאתה לא רוצה, כל החולה אתה לא רוצה. ככה אתה צריך להבין את זה. זאת אומרת, אתה צריך לחיות במתח מאוד מאוד גדול, ולא בתפיסה, שמי פעמים, זה כאילו, אמרת, הספר הזה הוא ספר חסידי, אנטי חסידי. יש לנו את הרוח הזאת של לב יצחק מברדיצ'ה, שהוא תמיד דבר לך לקו זכות, והוא רואה בכלל את הדברים הטובים. אז הוא אומר, מה יצא מהסיפור הזה? יצאו אנשים כאילו בנוענים כאלה, כאילו אנשים כאילו לא רציניים. לא, בוא, אתה מבין ככה, אני מדבר על אנשים ברוח הרב שטיינזץ, מי שמכיר טיפה את הצורת דיבור שלו. אוקיי, בואו נתקע בהם את ה... אתם יודעים, לפעמים באמת כאילו, תתרגמו את הדבר הזה לקוצקאיות, אז יצא נהדר, נכון? כאילו, אפילו לשגריות, שהוא כאילו, ממשיכו של הרב קוץ ביה, של הרב קוץ ביה מנו, כאילו, להבין את ההחמצה הזאת, זה כאילו...
זה לא סבלנו.
זה כפקלה, כאילו, ההבנה הזאת, גם הרב קוץ הוא ממש קוצקאי כזה. לראות את הדבר הזה, לא אמרו נצחק, כאילו, ישרפו אותך אל החר, זה לא ככה. כאילו, זה באמת, זה האמירה הזאת שאומרת, שמע, אתה... יש סיפור מאוד יפה...
לא,
בגלל
זה לא אמרו נצחק,
זה לא, אני לא, אין לי פה, יונתן, אין לי עניין להתפלרס פה, אני אסתכל, אני לא מספיק מכיר אותו, אבל מה, אספר לכם סיפור, אוקיי? פעם אחת היה מלך סין, והיה לו בן תצלן, והוא נביא לו איזה מורה זקן, והוא אמר לו, בוא נלמד אותך. אז הוא אמר, לא בא לי, אני רוצה להסתכל בפלאפון הזה. אמר, בסדר, לא בא לך, לא נלמד היום, לא יכול להכיר אותך, אבל ברשותך, אני אתקם מסמר לך בקיר. תצא לך טוב, תתקע מסמר בקיר. כאילו שאני בא מה, אתה רוצה ללמוד? לא בא לי גם היום. וזה ככה עברו הימים, ולא בא לו. יום אחד הוא ככה מציא את העיניים מהפלאפון, וזה כאילו, כולה תקרא מלאה מסמרים, שחורה כבר. זה עושה לו דיכאון. קרא מר למורה, אמר, בוא ללמד. יפה. כל מה שנלמד, נוציא מסמר אחד מהקיר. למדו. אז הוא אומר, שמע, אתה עושה לכל המסמרים? אומר לו חכם הסיני, ותראה איך זה קיר מלא חורים. כאילו, תיקח את הכובד, את הכובד של המציאות. אתה מבין, נגיד, אתה פה בשביל שומע על אנשים גדולים. אתם יודעים, בגיל 18, בטח תספרו לכם את זה, אז הקצויס, הרי בהרי הלפן הזה, שמו כתב את ספר שש מייטה. מה אתם עשיתם בגיל 18? אני זוכר שבאנו להיבחן בישיבת אור עציון, שהרב רם היה שם רם. אז הגענו אליו ככה כמה חבר'ה כאלה בוקים של הבוקים, אז הוא אמר, לקח בשולחן שלו, לקח שם את השולחן, לקח ספר שש מייסה, מחר תבחנו על הספר הזה. הוא הסתכל, זה קוראים את הדבר הזה בכלל, מה? כאילו, הייתה פה אמירה, פה זה לא קאטנס, פה זה בגדלס, פה צריכים, לא שאלה אמירה, יש הרבה כיסוי, אבל כאילו, זה כאילו, זה המגמה, זה המגמה של הדברים האלה. ואנחנו חושבים, אנחנו רואים חיים במידן אחר, הרבה יותר מאפשר, אתה לא יכול, מגיע לך הקלות וכל הדברים האלה. אבל מה המחיר? כאילו, באמת, ליצור איזשהו סוג של, זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לפגוש בן אדם, יש לך חלישות. אתה בן 30 והוא בן 30. מה הוא עשה, מה אתה עשית? כל דברים כאלה, בכל התחומים, בין אם זה עבודה נפשית, בין אם זה, שוב, ידע מסוים בתורה, עשיתי אפילו ידע ב, לא יודע מה, בכתבי אפלטון. גם לזה אני מוכן לתת כבוד, אבל נקרא על זה כאן. כאילו, זה כל המגמה. אל תגיד, בסדר, אוקיי, אז מחר אני אלמד. כל ביטול תורה, צבע איזשהו משהו בנפש, עשה איזשהו חיסרון לא יוכל להימנע, זה בסוף צריכים, יש פה איזשהו, יש פה איזשהו איסורים, כל אחד נכווה מחופתו של חברו, שתראה מה הוא השיג, זה עולם מסוים, שוב, אנחנו הרבה פעמים לא אוהבים את העולם הזה, זה מציק לנו, אבל הנה, גם היום שיהודים, כמו הרב טרנזאט, בדרכו גם הרב שגר היום מדבר בצורה הזאת, מה, אתם חושבים שהרב שגר היום אומר, אנוכי משה אנוכי? לא, אם מי שתורים ככה אז אתם בסרט. זאת אומרת, אתם בטלנים, אתם גם, זה בצורה מאוד דומה לזה, אולי הם משלם טיפה שונים, הם כיוונים טיפה שונים, אבל זה, כאילו, אתה, כאילו, זה אנשים שחווים את האינסוף. איפה אנחנו מול האינסוף הזה? זה כאילו, לדייק את החיים, להבין שזה לא סתם.
זה לא שיעור בכתבי הרב שג"ר, אבל זה סתם.
מה?
זה לא שיעור בכתבי הרב שג"ר, אבל סתם, אני לא נשמע, ככל שג"ר כן מדבר על הקבלה העצמית, זה מדבר על...
אז עוד פעם, צריך, אתה יודע מה, אתה יודע שגם מדמור הזה כן מדבר על קבלה עצמית, אבל במקומות אחרים, בסדר? אדם, גם בספר הזה הוא מדבר על קבלה עצמית. הוא מדבר פרק נפלא שהוא מדבר על קבלה עצמית. אז זה כנראה שני הפתקים בתוך הכיס, אתה בטח מכירים את המשל הזה. זה דברים שהם דברים משלימים. כמו ששוב, יש את האמירה הזאת, זה עולם ג'יפה, ואת ההגעה הזאת לא, ולא כל הארץ כבודו.
אז לא, אבל יש עיקר מתפל, זה בהגעה.
בסדר, לא שונה, זה כבר שיקול החינוכי, מתי לומר כל דבר ומה המסר שהוא המסר החשוב. אבל גם אצל הרב שגר וגם את פה, תמיד יש לך שתי האמירות האלה. והאמירה הזאת היא אמירה שכאילו דוחפת אותנו קדימה. עכשיו, אני לא מעט, מה?
שלמה
מניע
את החיים שלי, לא אם יש לי סייגים. שלמה, על בסיס מה החיים שלי פועלים כאילו.
אז זה לרצות פתק אחד שיורה לי לאן
הולך. בסדר, אבל תראה, אני, יונתן, אמרת בצדק, עכשיו חוזרים כבר ממש לגמור, אז אני רוצה גם פשוט לדיבור ליאל שככה הכינו ככה הרבה, אז אני עוד משפט אחד, מצלנו את הבמה עכשיו, אנחנו נשתור. תראה, מי שהכיר את הרב שגר, אז הוא ראה בן אדם, שהדבר האחרון שהוא עושה, זה לחיות לפי הקבלה העצמית. אתה רואה את הבן אדם שדרוך, כאילו, שעובד, יוצא גם את התחושה הזאת, באמת שכאילו, היה בן אדם שמאוד לא, בן אדם שהיה מסוג האנשים, נגיד כמו הרב ליכטנשטיין, שאתה פחדת לדבר איתם בכלל, כי אתה כאילו מרגיש שהם לא בקליבר שלך, כאילו, הם לא, אתה כאילו לא גירת את הרצפה עדיין, וזה חלק מהעניין, זה כאילו ה... אני סיפרתי לכם כבר את הסיפור הזה שהייתי במכה דרף, אני אתן תמונות, אני שכבר החליפו אותה בינתיים, את התמונה של הגרב ותמונה של אדמור הזקן. איך אתה יכול לאכול עם העיניים האלה תקועות לך? בוא, אתה יכול לשאול מרק את זה. כאילו, זה חלק מהנקודה שלו, זה לא בא להפחיד אותך, זה לא בא, זה בא ליצור יראת הרוממות באיזשהו מקום. יראת הרוממות מפני החיים שלך. מה שהם יכלו להיות. זה איפה שהם יכלו להגיע. לא נגיד, בסדר, אז אני, כאילו, את התפילה הזאת לא התפללתי. בשבוע הבא אני אתפלל, גם זה יפה, נכון? איפה ששבוע הבא אני כן פעם אחת אתפלל. זה יפה, נכון, יפה ממני, נכון? אני טוב. לא, אתה יודע, מה יחד לעשות בתפילה הזאת? זאת התפילה שאתה מצילה לך את החיים. כאילו, הסיפור הזה עם רבים, עם נחום משגמזו, ששנייה אחת הוא מאחר לעני, ובינתיים הוא מתפגר, ואז הוא מקל את עצמו את כל הכללות. התחושה הזאת של הסופיות האנשית, המוגבלות, ודווקא ממנה, דווקא מהמקום הזה. כאילו, האם אני חושב שלכם זה יעשה טוב לחיות ככה? אני מאוד בספק. אני טועה? לא חושב. נכון. לא יודע מה זה, ואם זה לכם טוב, כאילו שאתם באים לשיבה הזאת. אני מבין את הבעיה בשיטה הזאת, אבל אני גם מאוד מאוד אני סליחה על השמצה הפראית. הרבה פעמים אני פוגש בוגרי שיח, ואני באיזשהו מקום מביל דמעה, כי אני רואה שהם מאוד לקחו קשה את הכלל הזה של קבלה עצמית, וזה באיזשהו מקום הפך אותם לטיפוסים קצת אולי מבחינתי בלבטי נדע.
לא מדהים, לקחו את הקבלה העצמית,
או את הקבלה העצמית, ונהיו טיפוסים, עוד מזרוחניק אחד שכאילו מסתלבט על החיים שלו. כאילו, ומעביר אותם בסדר, וזה חבל לי. כאילו, כמו שאמר רבי נחמן, רציתי שתהיו חיות של אבות ביער, אתם יהודים קשרים, בסדר, אבל לא משאר את זה, לא לזה, לא בשביל זה התכנסנו, לא, אז אני כאילו, אני מבין שהצורה שבה אני חינכתי היא הרסנית, אני מבין. כאילו, אני מבין שהצורה שבה שגר התחנך היא הרסנית, אני מבין שהיראה הזאת היא הרסנית, אני מבין, הכל אני מוכן לקבל. אבל בוא נשאיר פן מסוים בתוך החיים שלנו שכאילו ידחוף אותנו קדימה, שכאילו ייצור בנו את התחושה הזאת של ההחמצה, של הגורליות, של הדברים, של הקף הקל, כאילו מסתכל על החיים שלך בגיל 80 ותגיד, החמצתי אותם. אתם יודעים מה זה התחושה הזאת? כאילו, מה זה בן אדם שיכול לבוא ולומר, שמע, עשיתי משהו בעולם הזה, עשיתי משהו עם עצמי, עשיתי משהו עם משפחתי, עשיתי משהו בעולם, עם הארץ, עם העם, עשיתי משהו. כאילו, עשיתי כמה דברים שיכול לבוא ולומר, היה שווה.
הרב הלכה לנו לספר שפעם הוא היה ליד, הוא אמר מיטת אחד מגדולי ישראל, הוא לא הסכיל לומר מי.
כן.
הוא שאל אותו ממש בכמה שתוכלות שלו, הוא שאל אותו אם היה שווה את זה.
כן.
אז הוא אמר לו לא.
לא, זה נראה לי משהו חולני, אולי הוא כבר איבד אצלו דעתו או משהו כזה. אבל זה נשמע, מה סיפור, מזכיר לי פה דברי כפירה וכל מיני דברים כאלה שאני מכיר וכל מיני דברים, ולא עשתת אותם כאן, אבל... לא, כאילו, זה כאילו, אומר, הרבה פעמים, אני, כאילו, הכל אומר פה כאילו לעצמי, תמיד לבטויות. תעשו לעצמכם פעם תרגיל, באמת, תעשו תרגיל, אפילו בישיב הצליח. קחו לכם שבוע בחיים שלכם, שאתם שמה תתחנו אותו, תשרפו, אם זה גמרא, אם זה טניה, אם זה מצידי, לא יודע מה, זה ספר מחקר שאתם עכשיו קוראים אותו. שילת התפסחות הידי, התפסחות ההלכה. שבוע, אתם תוכנים, אתם באים, לוקחים את המרק, שלא נתן, אוכלים אותו ליד הזה, שבוע, רק שבוע. שבוע אתם כאילו בסדר, אתם כאילו בשיבת, לא יודע מה, שיבה, לא יודע באיזה שיבה היום שורפים. זה בער המור, אבל לא חשוב, שבוע, רק שבוע מהחיים לכם, ואחר אתם תגידו איך היה. אתם יודעים היום, בסדר, כאילו.
שולחים
לוחד
ושבוע לוחד, סבבה.
מה?
שולחים
בסדר, הנה, תראו, כאילו, שמע, כאילו, יש לי, עכשיו יש לי את זה ביד, יש לי את זה ביד, את הדבר הזה, כאילו, התחרפנתי, אני לא, אני אומר לכם שבוע, כי אני חושב שמי שחקה כל החיים שלו, זה לא טוב. זה לא טוב, אבל...
זה
לא
באמת,
אם
זה
נע
בין שני
הקצוות,
או הקצה של לחיות, עם
כל... לא, אמרתי שלא, לא, התשובה היא לא. לא, התשובה היא לא, אבל כל אחד ישאל מאיתנו בעקבות הפרק הזה, ועוד הרבה דברים שנראה בספר הזה. איזה, אנחנו פותחים פתח לדברים האלה בעולם שלנו. יש להם איזשהו מקום. הם טובים לנו, הם כן יכולים להביא לנו מקומות יותר טובים. כאילו, או שרק שוב, רק הקבלה העצמית הזאת, רק אנוכי משה אנוכי, מה זה אני, גמרנו, עזוב אותי, אל תעיק עליי. אני עושה את הכל בזולה, הכל בנחת, ודווקא פה הדברים יקרו, מרחב, חופש, משהו יותר מעוברר, אני מכיר, אני לא מזלזל בדברים האלה. מאוד לא. כאילו, אם הייתם ציבור אחר והייתי במקום אחר, אולי הייתי נותן לכם את הקונטרה הפוך, אבל אני מרגיש שדווקא באווירה שאנחנו משדרים לכם, אז כאילו, בואו ניקח שנייה ללב את האמירות האלה בתניה.
אני חושבת
שיש
פה הבחנה גם בין
הדרישה
שלי מעצמי, לבין הדרישה של אחרים, שאני חושבים בדרישה של אחרים, עם מישהו על הזה. אני חושב שדווקא הם לא גדולים, הם לא יכולים ליהנות מזה, הם לא יכולים ליצור קשר עם זה, הם נמצאים באיזה מקום קובץ. שאולי הוא יכול באמת לצאת הרבה דברים, אבל הם יכולים באמת לסיים את החיים שלהם ולומר, עשיתי המון, אבל לא היה ראוי לעשות את זה, לא היה שווה את זה. מצד שני, אני מסכים שיש לאנשים שהם יהיו במתח מאוד גדול, אבל זה הכל יעמוד על בסיס איזשהו חופש, על בסיס איזשהו מקום שבו הם דורשים את זה מעצמם.
אני מוכן, אני הקטן מצטרף לכל מה שאתה אמרת, נכון? אדם יכול לבוא ולהגיד, פעלתי בתוך איזושהי מסגרת, בתוך איזושהי מעטפת שמאוד דחפה אותי, מאוד לחצת, אבל זה לא הייתי אני, איפה אני בתוך הסיפור? למדתי מהספרים, אבל מה עשיתי? נתתי חידושים, הכל שכפולים של הגדולים הקודמים, נכון? אדם יכול לגמור איזשהו ים, להרגיש אני חסר, אני, כמו שאף הוא כותב, אני בתוך הגולה, אני חסר, ואם אני חסר, הכל חסר, נכון? מסכים איתך? אבל, אבל תבין שגם, שגם את האפשרות ההפוכה. שאדם כל כך מעברר את עצמו, כל כך שם את עצמו ב, ב, במרכז, שהוא לא יכול לשמוע את הקול הזה שקורא לו קדימה, שקורא לו לאינסוף. שכאילו קורא, איפה אתה בעולם? היה כאן. זה ה... וגם אותו אדם יחוש את ההחמצה בחיים שלו. לא כולם עשויים איתו חומר, לא כולם צריכים להגיע לאותו מקום. זה שפלוני אלמוני מגיע לשליטה עצומה באיזשהו משהו, זה לא מה שגם אני צריך להגיע. אני, אבל... יש לי כל אחד מאיתנו צריך... את פינת הטניה בחיים שלו, לא רק דווקא הטניה. את הפינה הזאת של הקוסקאית בתוך החיים שלו.
זה שעשה את המוסר שלנו, זה שעשה את המוסר. מה? שעשה את היחיד פה. שיעור חסידות היחיד פה הוא שיעור מוסר.
למה יש לכם את השיעור עם זה? שיעור, חבורה, נקוטי מוהר"ן, נכון?
כן.
אני שמח על השיעור הציע שלא צריך שתצאו פה בלי חסידות חוץ מהשיעור המסכן שלי. אבל...
שיעור חסידות היחיד שלי הוא שיעור מוסר.
טוב, אז זה כבר חליל שלך. בסדר, אבל בסדר, אוקיי. אז מה נעשה? טוב, שתי דקות לליאל. קח אותם לסם, שותקים כמו דגים.
נצרנו בגיינים של שלג, קצת עובר לי גם למה שהגענו. כמובן במקום אחר, לכן נעשים חכמות תאומות, אומות עובדי גיולים, מכלל דברים בטלים. יחשב לעניין עוון ביטול תורה, כמו שכתוב בהלכות המדיחות תלמוד תורה, ועוד זאת יתרה תאומתה של חכמת האומות של עובדי גיולים על תאומת דברים בטלים. שאינו מלבישו מטמא רק המידות מיסוד הרוח, רק המידות מיסוד הרוח הקדוש בנפשו האלוהית, בתאומת קליפת נוגה, שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח חלה של הקליפה הזו בנפשו הבאמית כדי להעיר, ולא בחינת חבד שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השוטים ועמי הארצות יכולים לדבר אתם. מה שאין כי בחוכמת האומות עובדי גיולים, הוא מלביש ומטמא בחינת חוכמת בינה ודעת שבנפשו האלוהית, בתאומת קליפת נוגה שבחוכמות אלו, שנפלו שם בשבילת הכלים, מבחינת הפרעה של חוכמה לקדושה, כדי כידוע לדייכם. נעצור כאן רגע להסביר.
אני מזכיר ששיעור חוכמות החוץ תרון להתראים.
אז עוד מעט ניגש למה שאתה אומר, ואתה ניגש למה שאתה אומר.
שום שתיקה, כן.
ובכן, העיסוק בחוכמות אומות העולם הוא כבר... מבחינת בעל התניא הוא שונה, הוא שלא כמו שאר דברים בטלים שמלבישים את, את המידות ומשאירים את המידות בנפש האלוקית ומשאירים את החוכמה בינה ודעת חופשיים, עיסוק בחוכמות אומות העולם מלבישות גם את, גם את החוכמה בינה ודעת שבנפש האלוהית בתאומה של קליפת נוגה. עכשיו, כשבעלתן אומר שעיסוק בחוכמות הגויים מלביש את החוכמה בינה ודעת בתאומת קליפת נוגה, זה אומר שיש לזה גם אופציה להיות בקדושה. כמו שהוא אומר אחר כך, בנוגע לשבירת הכלים והחוריים של חוכמות הקדושה, אין לי מושג מה כל אלה אומרים. אני רק יכול לומר ששבירת הכלים, שזה מושג שאולי כולנו איכשהו מכירים כבר, זה שהמידות העירו לפני בריאת העולם, העירו בשיא הכוח ותפסו כמה מקום שהם יכלו עד שבעולם שבו הם היו, וגרמו לשבירה של הכלים בעולם הזה, והמידות בעצם נשברו לרסיסים ככל שיורדים בעולמות ונטפות בקליפות שמציגות אותם באופן אחר, כך שאפשר למצוא מידות מסוימות גם בדברים של טומאה. עכשיו, לפי מה שהבנתי, חוכמה בינה ודעת, יש סוג של, כנראה יש איזו דעה שאומרת שהחוכמה בינה ודעת לא, מבחינת המהות שלהם, לא נדבקו בטומאה, שמבחינת חוכמה בינה ודעת, מבחינה מהותית, אין דבר כזה חוכמה של טומאה, אין דבר כזה דעת של טומאה, אין בינה של טומאה, אבל בכל אופן יש סוג של בחינה של אחוריים של חוכמה בקדושה שכן ירדה לעולם באופן שהוא נראה לנו שהוא נמצא בצד התמי. יותר מזה אני לא יודע להרחיב, ואלה אם כן, אני ממשיך עכשיו לקרוא, אלה אם כן עושה אותם כרדום לחתוך בהם, דהיינו להתפרנס בהם ברווח, לעבוד השם, או שיודע להשתמש בהן לעבוד השם על תורתו, וזהו טעמו של הרמב״ם והרמב״ן ז"ל וסיעתן שעסקו בהן. כלומר,
עכשיו תודיע את החוכמה.
כן, זהו, עכשיו אתה יכול להודיע עוד פעם על השיעור של הרב איתן. ובגדול, גם לחוכמות חיצוניות, יש מקום בסיטרא דקדושה, אם אנחנו יודעים איך להשתמש בהם לשם שמיים, למשל כדי להתפרנס מהם ברווח לעבוד השם.
אבל המקור שלהם לא משפיע על זה, כאילו? המקור שלהם הוא טמא.
איפה, המקור שלהם הוא קדוש.
לא, המקור
שלהם הוא קדוש. הם קדושים, זה נפל בקליפה. המקור, להפוך, המקור הוא קדוש.
לא, אז למה הגוי...
התיקון של זה, השתמש בזה לקבוצה.
לא, למה הגוי, כאילו, איך הגוי מצליח לברר אותם?
מה?
איך הגוי מצליח
לברר אותם? הגוי לא הצליח לברר אותם.
לקלוט אותם, אוקיי?
כי זה מגיע לקליפה. יש לך רעיון, שוב, הרבה ברב קוק, המוטיב הזה הוא מוטיב שעולה. יש לך, נגיד, רעיון של ניטשה, שם דוגמה, משהו קליפתי למהדרין. יש בו, שוב, רצון להשתחרר מעבר לגבולות של המוסר, מעבר לזה. שוב, דבר זה לפני שנייה, מקום כזה שהוא מעבר לגבול, כמו פרנק. שוב, אבל יש פה אור מסוים, אבל האור הזה לא יכול להופיע היום בעולם הזה. או שהוא יכול להופיע, יש לו דרך תשובה או דברים מסוימים. ופה זה נלקח למקומות שזה נעטף, הגיע למקומות שהם מקומות שליליים.
בשביל
זה
יש
לרב שגר, שיעבור. נכון, בדיוק. ואז יכול להיות מתחיל לבוא את הרב קוק או רב שגר, שידעו כאילו לברר את הדבר הזה, כמו הרמב"ם, שהלך ובירר את אריסטו. כן, זה הרעיון. זאת אומרת, מי שסתם לימד את הדברים האלה כמו שהם, הוא ייפול לתוך הקליפה. וחמור מזה, הוא לוקח את הדבר החשוב יותר בבן אדם, וזה הכוחות התבוניים, ואותם הוא משקיע בתוך, זה הרבה יותר חמור, של הדברים אחרים. עכשיו, כדרכו של בעל התניא, אין פה משהו ניטרלי, אתם מבינים? אדם לא יכול לומר, אני סך הכל לומד פיזיקה, אני סך הכל לומד ביולוגיה, כלכלה. אין, זה בכלל בעיה, זה קליפת נוגה.
אני מרגיש שהוא באמת נוגע בנקודה של אמור שהיום אנחנו יכולים להסכים איתה, נקודה של אמירה שאתה לא יכול לקחת דברים, שאין שום דבר ניטרלי, שהכל עומד מאחורי הדברים הנרטיביים.
אתה צודק, נכון, אבל אנחנו אומרים את זה ולא עושים את זה, אנחנו הולכים ללמוד ביולוגיה.
אבל אנחנו לא אומרים את זה, אומרים טוב, אנחנו כן נתעסק בזה, כן יש לנו איזה...
הלוואי, אתה תתעסק בזה, סתם בחור דתי טוב של לימוד רפואה, לא חושב על זה מתחילה ועד סוף, לפי דעתי.
על מה?
על ההנחות התרבותיות והרוחניות שעומדים מאחורי הרפואה, ויש כמובן הרבה. לא, הוא לא יעסוק בזה, כי הוא לומד רפואה, כמה זה קשה ללמוד רפואה? זה ספרים כאלה אופי. אתה מבין, זה בעיה, זאת אומרת, זה אנחנו, ברמה הפרקטית, זה קשה לשלוט בצורה שהיא מוצעת, שמציבה את זה ליחידי סגולה, זה לא פשוט. כאילו, ואנחנו גם יודעים שהיו עוד מרחבים ביהדות שהצמיחו איזשהו סוג של השכלה. חב"ד לא אחת מהן. מה? כן. הצמיחו, בתשובה יש בשפע, אבל זה סיפור בפני עצמו. זה שוב הכניסה בדלת האחורית כמו שראינו מקודם. זה שאלות לא פשוטות. המודל שמוצע פה הוא הרבה יותר נוקשה מאשר המודל של הרב קוק. שהוא כביכול מסכים הרבה דברים שאומרים פה, אבל הוא יותר סלחן בדברים האלו, הוא לא עושה מזה עניין. ניטשה זה ניטשה, אבל לא כל דבר זה ניטשה. האמירה הזאת היא שגם התחום הניטרלי הוא קליפה, היא מסבכת את החיים מאוד. אין מצב, אני לא מכיר, אתה מכיר מופע חבדניק שהוא לא חווה בתשובה. ולא יודעת פה על מחווי חבדניק וזמר חבדניק ולא יודע מה. כן, אין חיות כאלה. אין, זאת אומרת, הרבי גם כתב בצורה הכי ברורה נגד, דיבר על לימודים על טהרת הקודש.
הרבי בעצמו
כן. מה?
הרבי
בעצמו. בוא נדע על האמת, גם הוא סוף שהוא חוזר בתשובה. זאת אומרת, הוא לא יודע, זה גם הוא החוזר שהוא חוזר בתשובה. ונכתבו על הדברים, לא שהוא היה חילוני, אבל הוא לא היה, זה סוג של ירידה לקליפות באיזשהו מקום התהליך הזה שהוא עשה, ואיפה הלך בנושא הזה הרבה, אבל תראה, העמדות שלו הן עמדות קלמיסטיות לחלוטין, זאת אומרת, שממש מנפצות את כל האמונה במדע וכל הדברים, ממש זה קלם אנטי, זה...
האיגרות שלי שלו
באיגרות,
כמה
איגרות
שלו.
כן, כן, לא איגרות, זה קו, זה חוזר מאות איגרות שכאלה.
מה זה?
נכנס במדע...
כל המדע זה אהב הדברים, הכל. כל הדברים, כל התורות הבסיסות ביותר, הכל אהב הדברים.
וואי, דווקא חבדני כעס יש לנו כאילו...
אז זה מוזר, זה... אם יבוא בן אדם שהוא חוזר בתשובה, אז הוא יוכל לבצע פה את הנתיב העלאה שאנחנו תיאמנו. ושוב, ייתכן שיהיה בן אדם שהוא מסוג שכתוב בו בספר. אוקיי, אבל זה כאילו צריך לבוא עם המון המון כוונה, שוב, זה גם יכול להיות פרסה ברווח. אבל זה ממש לא יהיה המיינסטרים של החינוך טוב.
אני חושב שאני מתגנב כזה,
אתה
יכול
להיות הפרנסה
ברווח הזה.
לא, הוא לא מתגנב לאחורית, אבל זה לא, הפרנסה ברווח, אבל ההיתר הזה הוא לא ברווח.
לחבר יש לנו פרנסה
ברווח,
לא? לחבר יש לנו פרנסה ברווח,
אבל בין
כך,
אתה צודק, אבל לא עם חוכמות חיצוניות. אתה יכול למצוא בוגרי ישיבות לקווד בזה שאחד יכול ללמוד משפטים בייק. אבל לא תמצא בוגרי פנים שיכולים ללמוד בייק. אתה תמצא חוזרים בתשובה. בכמות.
מה?
אתה לא
חבלתי
בעובדים.
לכן
מוסד השליחויות.
אמריקאים
עשירים, לא תראה. אמריקאים עשירים. נושא לרבסק של דולרים.
אמריקאים עשירים, לא תראה לפרוקו. הוא עשירים, הוא עשירים.